מחלת החזר קיבה ושת. סקירת עדכון מהלנצט. תקציר. מחלת החזר קיבה ושת, GERD, או Gastroesophageal Reflux Disease, הינה אחת ההפרעות הנפוצות במערכת העיכול. במהלך העשורים האחרונים חלו שינויים רבים בתפיסות הנוגעות למחלה. כאשר רדיולוגיה הייתה הבדיקה האבחנתית הזמינה היחידה, ראו במחלת ריפלוקס מקבילה של בקע שרעפתי. לאחר פיתוח אנדוסקופיה גמישה, מחלת ריפלוקס הייתה מקבילה לתקופה מסוימת לדלקת של הוושת. פיתוח בדיקות ניטור PH של הוושת הביא לסברה כי ניתן להגדיר מחלת ריפלוקס על פי ערכי PH נמוכים מ-4 למשך פרק זמן משמעותי. יתרה מכך, פיתוח חסמי קולטן H2 ו-PPI, פרוטון פאמפ אינהיביטור, הביא לשינוי של תפיסת הטיפול במחלה, עם אפשרויות טיפול ניתוחי, טכניקות אנדוסקופיות וטיפולים תרופתיים אלטרנטיביים. מבוא. החזר תוכן קיבה לוושת הינו אירוע פיזיולוגי. באדם בריא לרוב ישנם כמה אירועי ריפלוקס. מחלת החזר קיבה ושת מוגדרת כריפלוקס הגורם לתסמינים בעייתיים ואו נזק לרירית הוושת. על פי ההגדרה, נגעים בוושת, אירוזיות, קיבים, מטפלזיה אינטסטינלית אינם נדרשים להבחנה של המחלה. למעשה, ברוב החולים בגרד אין אבנורמליות בבדיקות אנדוסקופיות. תת קבוצה זו מוגדרת לרוב כחולים עם מחלת ריפלוקס בלא אירוזיות. שני התסמינים האופייניים ביותר של גרד כוללים צרבת ורגורגיטציה. צרבת מתאפיינת בתחושת כאב שורף מאחורי עצם החזה הנמשך כמה דקות. ניטור ממושך של רמות PH בוושת הוכיח כי תסמין זה נובע ממעבר מיץ קיבה לוושת הדיסטלית. המרווח בין אירועי ריפלוקס ובין הופעת התסמינים לרוב קטן מדקה. מקצת החולים מתארים את אירועי הריפלוקס ככאבי חזה דמויי אנגינה. רגורגיטציה מוגדרת כמעבר תוכן קיבה לתוך הפה ללא בחילות או תחושת הקאה. למרות שריפלוקס וצרבות מופיעים בעיקר במהלך היום, בפרט לאחר ארוחות, שניהם עשויים להופיע גם בזמן שינה.
ריפלוקס לילי נקשר עם דלקת חמורה של הוושת ומטפלזיה אינטסטינלית, וושת על שם ברט. ועשוי להוביל להפרעות שינה. חלק מהחולים המתלוננים על צרבות אינם סובלים מגרד. במקום זאת הם סובלים מתסמונת הקרויה צרבת פונקציונלית. בנוסף לתסמינים בוושת של גרד, תיתכן הופעת תסמינים מחוץ לוושת, דוגמת צרידות, שיעול ואסתמה. למרות שיש מספיק עדויות התומכות בקשר בין תסמינים אלה וריפלוקס, הוכחה כי תסמינים מחוץ לוושת נובעים מריפלוקס עשויה להיות מאתגרת. קיימת אי ודאות באשר לשאלה אם גרד גורם לדלקת גרון, סינוסיטיס, פיברוזיס ריאתי, אירועים חוזרים של דלקת אוזן תיכונה ודום נשימה בשינה. במדינות מפותחות השכיחות של גרד נעה סביב 10% עד 20%, בעוד שבאסיה השכיחות נמוכה מ-5%. בארצות הברית מדובר בהבחנה הגסטרואינטסטינלית הנפוצה ביותר, המובילה לביקורים במרפאות חוץ, 8.9 מיליון ביקורים בשנת 2009. העלייה בשכיחות גרד קשורה בעלייה המהירה בשכיחות השמנת יתר. הבחנה, אנדוסקופיה. קיימת מחלוקת באשר למקומה של אנדוסקופיה כבדיקת סקירה לנוכחות וושת על שם ברט, בחולים עם תסמיני ריפלוקס. כיום העדויות אינן ברורות לתמיכה בבדיקה אנדוסקופית פעם אחת בחיים בכל החולים עם גרד. מנגד, בחולים עם תסמיני אזהרה, דיספגיה, הקאה דמית, ירידה במשקל, יש מקום לבדיקה אנדוסקופית, מאחר שיתכנו סיבוכים בעלי משמעות קלינית של גרד או מאפיינים פתולוגיים אחרים. לדוגמה, הבדיקה משמשת לשלילת הבחנה חלופית דוגמת אוזינופיליק אזופג'יטיס, זיהום ונזק על רקע נטילת כדורים. יתרה מזו, זיהוי מאפיינים טיפוסיים של דלקת ושת על רקע ריפלוקס מאשרת את ההבחנה של גרד. חומרת הממצאים האנדוסקופיים מדורגת לפי סיווג לוס אנג'לס. עם זאת, הדיוק ההבחנתי הכולל של בדיקה אנדוסקופית בחולי גרד נמוך, בעיקר מאחר שבמרבית החולים במחלה אין אירוזיות נראות לעין בוושת, עובדה מיוחסת חלקית לעיכוב הנרחב של חומצה. לפיכך אנדוסקופיה הינה בדיקה בעלת ספציפיות גבוהה, אך רגישות נמוכה לגרד.
ניסיון טיפול ב-PPI. התגובה הסימפטומטית לטיפול קצר טווח במעקבי הפרשת חומצת קיבה, כיום מדובר בעיקר בתכשירים ממשפחת PPI, Proton Pump Inhibitor, והיא מוכרת כיום כמבחן PPI. באופן כללי, הקלה של לפחות 50% בחומרת התסמינים נחשבת למבחן חיובי, ומעידה על הבחנה נכונה של גרד. עם זה, מבחן PPI עשוי להיות חיובי גם בהפרעות אחרות הקשורות בחומצה, דוגמת מחלת כיב פפטי ודיספפסיה פונקציונלית, וייתכן גם אפקט פלסבו משמעותי. לפיכך, הספציפיות של הבדיקה נמוכה, 24-65%, ואינה עדיפה על זו של בדיקה עם פלסיבו, 38-41%. עם זה, בטיפול ראשוני, ניסיון טיפול קצר ב-PPI מוגדר כשימושי, מאחר שבנוכחות השילוב של תגובה חיובית והיעדר תסמיני אזהרה, אין צורך בבדיקה אבחנתית נוספת. ניטור ריפלוקס אמבולטורי. ניטור PH נעשה באופן קונבנציונלי באמצעות צנתר המוחדר דרך האף עם חיישן PH. בכל אירוע ריפלוקס של חומצה מתועדת ירידה בערכי PH. מדידות אלו נעשות לרוב לאורך 24 שעות, תקופה שבמהלכה החולה מצוי בסביבתו הטבעית. לחילופין ניתן להשתמש במערכת אלחוטית שבה קפסולה משדרת עם חיישן PH מחוברת לדופן הוושת. היתרון של טכניקה זו נובע מכך שאין כל אינוחות בשל נוכחות צנתר המוחדר דרך האף לוושת וניתן לערוך מדידות ממושכות. עם זה, לטכניקה זו עלות גבוהה כמעט כפליים. ניטור PH של הוושת נעשה לרוב לאחר הפסקה בת 5 ימים לכל הפחות בטיפול בתרופות לדיכוי הפרשת חומצה. אחרת הריפלוקס לא יהיה חומצי ולכן לא יתועדו מדידות על ידי החיישן. הבדיקה מאפשרת ניטור כל אירועי חשיפה של הוושת לחומצה, וחשוב מכך, הערכת הקשר בין התסמינים ואירועי ריפלוקס. עם חיישני PH בלבד ניתן לזהות רק ריפלוקס חומצי, PH קטן מ-4. עם זה, כאשר ניתן טיפול נגד הפרשת חומצה, 2/3 מכלל אירועי הריפלוקס הם לא חומציים, אך אירועים אלו עדיין עשויים לעורר תסמיני ריפלוקס. מדידת אימפדנס בוושת היא טכניקה המאפשרת לזהות ריפלוקס בלא תלות בערכי PH של ההחזר הקיבתי.
גישה זו מבוססת על הכנסת צנתר עם אלקטרודות סביבו, המודדת את האימפדנס החשמלי של תוכן הוושת בכמה רמות לאורך הוושת. בדיקות אימפדנס וניטור PH מבוצעות לרוב באופן משולב, וניתן להבחין בין אירועי ריפלוקס חומצי PH נמוך מ-4, חומצי חלש, PH בין 4 ל-7, ובסיסי, PH גבוה מ-7. ניתן להעריך את אירועי ריפלוקס והקשר שלהם עם תסמינים דוגמת צרבת, בזמן שהחולה ממשיך בנטילת הטיפול נוגד הפרשת חומצה. עם זאת, האפשרות הטובה ביותר הינה להשלים את הבדיקה המשולבת ללא טיפול ב-PPI, כאשר ההבחנה של גרד עדיין לא התבססה, ותחת טיפול ב-PPI כאשר כבר נקבעה הבחנה של גרד, והערכה נועדה לקבוע מדוע הטיפול אינו יעיל. לשילוב בדיקות אימפדנס וניטור PH יש דיוק הבחנתי גבוה יותר בהשוואה לניטור PH בלבד. מנומטריה. אין התוויה לבדיקת מנומטריה של הוושת בהבחנה של גרד, מאחר שהפרעה בתפקוד המוטורי על רקע ריפלוקס אבנורמלי אינה ספציפית. ההתוויות העיקריות למנומטריה הן להעריך את המיקום הנכון של אלקטרודות PH ולשלול הפרעה חמורה במוטיליות של הוושת, דוגמת אחלזיה והיעדר פריסטלטיקה לפני ניתוח נגד ריפלוקס. הערכה היסטולוגית. הערכה באמצעות מיקרוסקופ אור של דגימות ביופסיה של הרירית בחולים עם גרד עשויה להדגים פפילות מאורחות והיפרפלזיה של תאים בזליים, עם הרחבת המרווחים בין התאים. תאים דלקתיים, כולל אייזנופילים, עשויים להופיע במקום, אך אאוזינופיליה בולטת אופיינית יותר לאאוזינופיליק אסופג'יטיס. יותר מ-15 אאוזינופילים בשדה בעוצמה גבוהה בהשוואה לגרד. קיימת שונות רבה בין בודקים, רגישות נמוכה וספציפיות נמוכה, עובדה המגבילה מאוד את הערך של בדיקה היסטולוגית ככלי הבחנתי לגרד. לפיכך דגימות ביופסיה יבוצעו רק כאשר שוקלים סיבות אחרות לדלקת של הוושט.
טיפול, שינוי תזונתי ואורח חיים. רבים מאמינים כי הצעד הראשון בטיפול בגרד כולל שינויים באורח החיים, כולל שינויים תזונתיים. ההמלצות התזונתיות מבוססות בעיקר על תצפיות אפידמיולוגיות שמצאו קשר בין תסמיני ריפלוקס והרגלי אכילה. צריכת שומן רבה בדיאטה מלווה בסיכון מוגבר לגרד, בעוד שצריכת סיבים רבה מפחיתה את הסיכון. עם זה, התועלת של המלצות תזונתיות לא הוכחה. לפיכך, ההמלצות הן להקפיד על תזונה בריאה ולהימנע ממוצרי מזון המעוררים את התסמינים המטרידים. הפסקת עישון הינה המלצה נכונה באופן גורף, אם כי אין נתונים התומכים בכך שהפסקת עישון מובילה להפחתת תסמיני ריפלוקס. מנגד, עדויות רבות מעידות כי הרמת ראש המיטה מתאימה רק לחולים עם גרד ותסמיני ריפלוקס בלילה. למרות שהמחקרים מצאו כי השכיחות של ריפלוקס לילי עולה על 50%, בדיקות להערכת pH במהלך 24 שעות מצאו כי בחולים רבים אירועי ריפלוקס מופיעים רק במהלך היום. ממצאים ממחקר אקראי קטן מצאו כי תרגילי נשימה עשויים להביא לשיפור גרד, כפי שנקבע לפי ניטור pH, איכות החיים ושימוש בתרופות ממשפחת PPI. סותרי חומצה. כיום, סותרי חומצה משמשים בעיקר בטיפול הראשוני או כטיפול עצמי. לרוב אלו משמשים לפי הצורך, מאחר שהתחלת הפעולה שלהם היא מהירה עם השפעה קצרת טווח. שימוש מופרז בסותרי חומצה עשוי להוביל לשלשולים או לעצירות ובחולים עם אי ספיקת כליות, להיפרמגנזיה או היפרלבומינמיה. אלגינט הוא פוליסחריד הסופח מים וכך מפחית את הכיס החומצי. עיכוב חומצה. למרות שהפתוגנזה של גרד תלויה בעיקר בהפרעה אנטומית והפרעה בתפקוד המוטורי, הטיפול התרופתי המאמן ביותר מבוסס על הפחתת הפרשת חומצה בקיבה. גישה זו אינה מספקת פתרון דפיניטיבי. לאחר שהתרופה מופסקת, התסמינים צפויים להישנות.
למעט מחלות נדירות מאוד הקשורות בהפרשת יתר של חומצה, דוגמת תסמונת ZES, זולינגר-אליסון סינדרום, היקף הפרשת החומצה בחולים עם גרד דומה לזה של ביקורות אסימפטומטיות. מרבית החולים עם תסמינים קלים המופיעים פחות משבוע יכולים לקבל טיפול על פי דרישה. לחילופין, מינון סטנדרטי וטיפול בחסמי H2 הנמכרים ללא מרשם רופא עשוי לשמש כטיפול לפי הצורך בחולים עם ריפלוקס לא אירוזיבי או דלקת קלה של הוושט. בחולים עם תסמיני גרד בדרגה בינונית עד חמורה, או דלקת ושת אירוזיבית בדרגה חמורה, הטיפול ב-PPI הינו טיפול קו ראשון. מחקרים רבים הדגימו יתרון ברור ל-PPI על פני חסמי H2, הן לריפוי דלקת ושת והן לשמירת הריפוי. נתונים שישבו בין תכשירים שונים ממשפחת PPI הדגימו הבדל קטן בלבד בין התרופות, שהוא חסר חשיבות קלינית בחולים עם גרד. בחולים שאינם מגיבים לטיפול במינון סטנדרטי של PPI, תיתכן תועלת להעלאת המינון למינון גבוה כפליים מהמינון הסטנדרטי, או פיצול המינון למשטר של פעמיים ביום. הוספת חסם H2 לפני השינה לטיפול ב-PPI מגביר את העיכוב של הפרשת חומצה לילית, אך השפעה זו מתפוגגת בתוך כמה שבועות. טיפול ב-PPI הוא בטוח מאוד. עם זאת, במהלך השנים עלו חששות בנוגע להשפעות של דיכוי ממושך של הפרשת חומצה, כולל סיכון גבוה לזיהום, הגדלת הנטייה לדלקת אטרופית של הקיבה, סיכון מוגבר לשלשולים על רקע קלוסטרידיום דיפיצילה, סיכון מוגבר לשברים, היפומגנזמיה, חסר B12 וברזל, וגם תיתכן עלייה זמנית בהפרשת חומצה לאחר הפסקת הטיפול. אינטראקציות בין תרופתיות בעלות חשיבות קלינית הן נדירות. הטיפול בקלופידוגרל מעט פחות יעיל בשילוב עם PPI בשל הפעלה ירודה של התרופה. עם זאת, ממחקר שפורסם באחרונה, עלה כי אינטראקציה זו חסרת חשיבות קלינית. בחולים הנדרשים לטיפול ממושך ב-PPI, ההמלצה התומכת בהחדת הליקובקטר פילורי אינה משכנעת. אפשרויות אחרות לטיפול תרופתי. באופן תיאורטי, הטיפול בתרופות פרוקינטיות מאיץ התרוקנות קיבה, מעלה את הלחץ בסוגר התחתון של הוושט, או מאיץ פינוי תוכן ריפלוקס מהוושט, ועשוי לסייע בטיפול בגרד. עם זאת, התכשירים הזמינים כיום, מטוקלופרמיד ודומפרידון, אינם יעילים בטיפול במחלה זו. סיסאפרייד הינה תרופה יעילה, אך אינה זמינה עוד. תכשירים פרוקינטיים חדשים מצויים בשלבי פיתוח.
טיפול אנדוסקופי. יש כמה טכניקות זמינות לטיפול אנדוסקופי בגרד. למרות שכל הטכניקות הללו אפשריות ובעלות פרופיל בטיחות דומה לניתוח אנטי-ריפלוקס, הן אינן יעילות כמו ניתוח בהשבת החשיפה לחומצה לערכים תקינים, ריפוי דלקת הוושט ורזולוציה של התסמינים. לא ניתן להמליץ על שימוש נרחב בטכניקות אלה. פרוצדורות ניתוחיות. מאז פרסום הפרוצדורה על ידי רודולף ניסן בשנת 1956, פונדופליקציה הפכה לפעולת הבחירה בטיפול ניתוחי בגרד. כיום ההתוויה הנפוצה ביותר לניתוח הינה נוכחות תסמינים מטרידים ועיקשים, בעיקר רגורגיטציה בחולים עם גרד מוכח ותגובה טובה, אך לא מלאה לטיפול ב-PPI. סיבה נוספת לבחירת טיפול ניתוחי היא הסתייגות החולה מטיפול ב-PPI לכל חייו. פונדופליקציה מבוצעת לעתים רחוקות לטיפול בסיבוכים דוגמת מטפלזיה אינטסטינלית, קיבים במערכת העיכול או היצרות המתפתחת או ממשיכה למרות הפרשת חומצה הולמת. מתוצאות מחקר אירופי בין 5 שנים להשוואת טיפול החזקה ב-PPI, אזומופרזול, אל מול פונדופליקציה על שם ניסן, עלה כי שיעורי ההפוגה לא היו שונים בין שתי אפשרויות הטיפול. עם זה, לאחר 5 שנים, רגורגיטציה של חומצה הייתה נפוצה יותר בקבוצת הטיפול התרופתי בהשוואה לטיפול הניתוחי. אל מול החסרונות של הטיפול השמרני, עמדה העובדה כי תסמיני דיספגיה, נפיחות וגזים היו נפוצים יותר בחולים לאחר פונדופליקציה. פונדופליקציה הוכחה גם כי יעילה בחולים עם ריפלוקס לא חומצי משמעותי. שיעורי התמותה לאחר פונדופליקציה נעים סביב 0.05% לאחר 30 ימים בחולים מתחת לגיל 70. בחולים עם השמנת יתר, חולנית וגרד, יש לשקול ניתוח מעקף קיבה, Roux-en-Y, גסטריק בייפס. הפרוצדורה הבריאטרית יעילה מאוד נגד המחלה. נבחנו פרוצדורות לפרוסקופיות נוספות. אחת, הכוללת הצבת טבעת גמישה סביב מעבר ושת קיבה, והשנייה, כללה השתלת קוצב חשמלי המחובר לאלקטרודות בתוך סוגר הוושת התחתון. מחקרים מוקדמים בנושא העלו תוצאות מעודדות, אם זה דרושים נתונים נוספים.
ניהול החולים. מרבית החולים עם גרד מטופלים באופן משביע רצון עם שינויים באורח החיים, סותרי חומצה או מעכבי הפרשת חומצה. לאחר אנדוסקופיה מומלץ לערוך ניסיון מינון יחיד של PPI, אך לאחר ניסיון גישה זו ניתן להתחיל בטיפול ב-PPI פעמיים ביום. כאשר התגובה ל-PPI משביעת רצון, חולים עם דלקת ושת חמורה או ושת על שם ברט, ימשיכו בטיפול יומי ב-PPI, טיפול החזקה, בזמן שבאלה ללא דלקת ושת או עם דלקת ושת קלה, ניתן לטפל ב-PPI לפי הצורך. כאשר התסמינים ממשיכים למרות טיפול ממושך ב-PPI במינון גבוה, השלב הבא הוא לבחון אם התסמינים אכן נובעים ריפלוקס, באמצעות ניטור אמבולטורי של ריפלוקס. בחולים עם מחלה עמידה לטיפול, יש לשקול אפשרות של תסמינים שאינם נובעים מריפלוקס, לשקול אפשרות של דיספפסיה פונקציונלית למשל, דיכוי לא מספק של הפרשת החומצה, למשל תסמונת ZES, או ריפלוקס לא חומצי, מועמדים טובים לניתוח אנטי-ריפלוקס. סיבוכים אפשריים של מחלת גרד כוללים התפתחות סטריקטורה פפטית, תוצאה של תהליכי ריפוי של דלקת ושת אירוזיבית, ושת על שם ברט, סיבוך קדם ממאיר של גרד, שבו חלה מטפלזיה של תאים עמודיים המחליפים את הרירית התקינה. סיכום. גרד הינה מחלה נפוצה מאוד, מוגדרת על פי תסמינים או נזק לרירית כתוצאה מריפלוקס של תוכן קיבה לתוך הוושת. הספקטרום של המחלה הוא רחב, ולעיתים ההבחנה אינה פשוטה, בעיקר במקרים של רפלוקס ללא אירוזיות. אבן הפינה של הטיפול בכל הביטויים של גרד היא דיכוי הפרשת חומצה על ידי PPI. היעדר תגובה לעיכוב חומצה מרמז להבחנה חלופית, או לכך שהחולים אינם מקפידים אל הטיפול, ואין מקום לעלייה נוספת במינון PPI, אלא לשקול מחדש את ההבחנה. ניטור רפלוקס מסייע מאוד בהערכת חולים אלה.